טוב, אז אנחנו עם יעל נאמן, איזה כיף שאת פה, שהצלחנו לתאם ולהגיע ככה ולדבר ולפנות לנו זמן, ויעל היא מומחית בתחום של חוויית לקוח, ותכף תרחיב ככה על הרקע המקצועי, ונעמיק בממשק בין חוויית לקוח לבין עולמות ניהול הידע, אבל נתחיל בשלב השאלה הזהה, הסימון האחרון שנפל לך.
סימון האחרון שנפל לי לאחר עבודה לא ארוכה בארגון בתחום הפינטק, הדבר שאני הכי טובה בו והכי ממלא אותי, זה נושא של חוויית לקוח. וכן, גם בגיל ה-40 פלוס, כשכל אחד ככה חושב האם זו הדרך, אז כן, זו הדרך, ושם אני צריכה לדבוק בה, ולתכנן את העתיד המקצועי שלי סביב הנושא הזה. אז זה הסימון המשמעותי שנפל לאחרונה.
מהמם, חזרה לעצמך מה שנקרא.
לגמרי.
בחזרה.
לגמרי.
נהדר.
לחזור הביתה.
איך הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול ידע זה לא שמלץ, עם אורטל שמלץ. מובילת תהליכי ניהול ידע ב-20 השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים.
יעל, אז אנחנו נתחיל ככה בהתחלה, תספרי קצת על הרקע המקצועי, מאיפה צמחת בעולמות השירות, תחנות משמעותיות בקריירה שלך, ומשם נתגלגל לעולמות של ניהול הידע.
אוקיי, אז תמיד שאני מתארת את זה, אני מתחילה מהצבא. בצבא הייתי מאבחנת פסיכוטכנית. מבחינתי זה חלק מהעניין, כי העבודה והנגיעה באנשים, זה משהו שמאפיין את כל הקריירה שלי, מבחינתי זה מתחיל שם. לפגוש הרבה מאוד אנשים, ממעמדות שונים, מתחומי חיים אחרים, לפגוש את עם ישראל, מתחיל שם. אחר כך הייתי...
רגע, זה לא רק לפגוש אותו, זה גם קצת בפוזיציה של ילדה בת 18, קצת מעצבת גם גורלות.
לגמרי.
כי אנשים פוגשים הרבה אנשים בצבא, ולהיות מאבחנת פסיכוטכנית בתקופות, לא יודעת מה, שלפני 20 ומשהו שנה, זה גם היה קצת אזורים שקובעים את העתיד הצבאי של האנשים, ומתייג אותם ומפנה אותם, אז נכון. יש פה איזה אירוע...
בהחלט.
להבין את האימפקט של המפגש הזה.
בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, זה גם על לפגוש וגם על להשפיע. אחרי הצבא אני מגיעה לסלקום, במחשבה של להגיע לחברה גדולה שאפשר להתפתח בה, ולהצליח ללמוד לימודים אקדמיים לצד זה. והתחלתי להיות בנציגת שירות.
ממש מלמטה.
ממש ממש מלמטה, נציגת שירות במרכז שירות בחולון. בסופו של דבר אני מוצאת עצמי, התחלתי בסלקום כנציגה בחברת כוח אדם, כי לא רציתי להתחייב לשנה. בסופו של דבר אני מוצאת עצמי 13 שנים בסלקום, כשהתפקיד האחרון שעשיתי, ניהלתי את מדיניות השירות בחברה.
כלומר, עברתי דרך, את כל התהליך.
כן, עברתי דרך תפקידים של מדריכה וניהול הדרכה. ונושא של ניהול פרויקטים.
בתוך מוקדי השירות, כלומר להכשיר?
לא, לא, בכלל. לא במוקדי השירות בכלל, בתוך רשת המרכזים של אסותא, הייתי, ניהלתי את כל הדרכה בהתחלה.
רגע, דיברנו על סלקום, הכי הגעת לאסותא.
אסותא, סליחה.
רגע, רצנו קדימה, מה זה?
רצנו קדימה.
סלקום.
ניהלתי את ההדרכה אזורית בסלקום, אחר כך ניהלתי פרויקטים של הקמה של מוקדים, של ערוץ לשיפור השירות, ניהלתי את פניות הציבור בסלקום. התפקיד האחרון היה באמת ניהול מדיניות השירות, שבעצם בגדול אני אומרת, ניהלתי את מדיניות השירות, אבל הייתי איזשהו גורם מקשר בין כל גורמי המטה בחברה לשטח.
גורמי המטה מקצועיים, כלומר חטיבות
נכון,
מקצועיות.
נכון, זאת אומרת, זה עבודה מול דוברות והמשפטית והשיווק, וכל הטרנספורמציה והרגולציה אל מול השטח, שזה מרכזי שירות, מוקדים, משווקים,
כלומר,
גורמים עסקיים.
כלומר, לקחת רגולציה ותפיסות מסחריות ומסרים שיווקיים וכו', בדיוק. ולתרגם אותם לאופן שבו בסוף זה יושב בפה של נציג השירות
נכון,
בשטח.
נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה. וזו עבודה שטוב, כמו כל תפקיד שנמצא באמצע, יש לו כפל משמעות וכפל מטרה, שאתה מייצג את השטח בפני גורמי המטה ולהפך. אז זה ככה בגדול.
כן, אבל תגידי רגע משהו, כי זה כבר כאילו ניצנים ממש ראשונים של עיסוק בהנגשת מידע, כי רגולציה היא דבר מאוד מורכב.
נכון.
ותקינה, ואפילו מסרים שיווקיים, זה יכול להיות דבר מורכב, כלומר, כי יש תפיסה מסחרית לחברה, ובסוף כשזה פוגש, נציג פוגש לקוח, תכף תדבר על חוויית לקוח וכו', אבל נציג פוגש לקוח, זה אמור להיות מסר נורא פשוט, וענייני, וכאילו נקי, מכל השפה המשפטית וכולי, איך מתגלגל כאילו פריט כזה מרגולציה ועד איזה תסריט שיחה, או תדריך לנציגי שירות או משהו כזה?
הסקילה אז בחברת סלקום, הייתי דרך אגב בתקופה שהייתה עתירה בשינויים רגולטוריים. אני אתן סתם דוגמה, בסדר? היה פרויקט של 22 שינויים צרכניים בחקיקה, ואת הפרויקט הזה לא ניהלה מחלקה משפטית, ניהלתי אני. ואני יושבת עם כמה עשרות רבות של גורמים בתוך החברה, ומנהלת כל תיקון חקיקה כזה, מהפריזמה של הנציגים. זאת אומרת, יש לזה השלכות במערכות מידע ובכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר צריך להיות מזוקק למה הנציג צריך, ומה הלקוח בסופו של דבר רואה מהעניין הזה. והניהול של זה בצורה הזאת, שבסופו של דבר הלקוח הוא זה שמנהל את זה בתוך הארגון, מביא לתוצאות הכי טובות והכי מדויקות. היו פרויקטים מאוד מאוד מורכבים, אבל כן, אני יכולה להגיד לך שגם לצורך העניין, ההבנה של הארגון, שזה נכון שהשיווק רץ מאוד 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 מהר, ויש הרבה מאוד דברים להשיק, אבל הכל צריך להיות בסוף להתנקז לתדריך של 10 דקות לנציג, גם זאת הבנה שכן, אי אפשר להשיק 10 דברים באותו יום. כי אתה יכול להגיד ששלחת את זה לאותם גורמים, אבל אם בסוף זה, הנציג לא יצליח,
המידע הזה בהצפה,
לא יצליח להגיע אליו בצורה שהיא מספיק טובה, אז הארגון לא עשה כלום.
אתה אומר פה שני דברים נורא מעניינים. אחד, יש מתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה המון, והיא לקוחה מעולמות של חוויית הלקוח לגמרי. כלומר, הסיפור של ניתוח פרסונות,
נכון.
ומסעות הלקוח, שלוקחות מעולמות ה-UI וה-UX, מאוד מאוד חזק. אחד הדברים שאנחנו מדברים על הבנפיט שלהם, זה שאתה יכול לייצג את הפרסונה בתהליכי קבלת החלטות, למרות שהיא לא נוכחת שם. כלומר, אם נדבר רגע למי שמקשיב לנו, ניתוח פרסונה, למשל, ניקח את ריקי כהן, שכולם מכירים, כן? שיאיר לפיד ב-2012, נדמה לי, דיבר על מעמד הביניים, אז הוא אומר, תקשיבו, אני מייצג את ריקי כהן מחדרה. אני יודע איזה דירה יש לה, ואיזה רכב היא מחזיקה, וכמה ילדים, ולכאורה כמה היא מרוויחה כסף, אבל היא מייצגת ציבור שלם. ולמה הסיפור של הגדרת פרסונה היא כל כך משמעותית בדבר הזה? כי כשיאיר לפיד צריך לדעת, או המפלגה צריכה לדעת, אם היא מתנגדת למס על דירה שלישית, אז היא צריכה שהפרסונה תדבר בשמה. ואז את אומר, רגע, מעמד הביניים אין לו דירה ראשונה, אולי דירה וחצי יש לו, אז דירה שלישית ממש לא מעניין אותי, זה מאבק שאני אפילו לא נכנס אליו. כי זה לא מייצג את האינטרסים של המקרה הזה, לקוחות בגרשיים, כן, את הבוחרים שלי. אז את אומרת כאילו שסלקום השכילו לעשות את הדבר הזה, של להביא את כל הרגולציה, שלכאורה מחלקה משפטית אמורה להוביל את הדבר הזה, ולהביא דווקא את מי שמעצב את מדיניות השירות, החוכמה בעניין הזה היא להביא את הפרסונה של הלקוח בקצה, ואת הפרסונה של נציג השירות, בתהליך קבלת החלטות ועיצוב הרגולציה באופן כזה, שבאמת משרת אותם ואת האינטרסים של הממשק בין החברה לבין הלקוח שלה, וזה מבריק בעיניי.
בדיוק ככה, וגורמי המטה בסלקום הבינו בסופו של דבר, שכל מהלך שהחברה יוזמת, צריך לעבור דרך הפרסונה הזאת. אז גם אם היו מהלכים שיווקיים מאוד גדולים, מהלכי נאמנות מאוד גדולים, תמיד אני, כמי שאמונה על מדיניות השירות, הייתי שותפה עוד בשלב האיזום שלהם, כדי שכל הדרך תיבנה בצורה שהיא נכונה ומונגשת, ובסופו של דבר, תשיג את המטרה.
אז זה בעיני עיקרון, כאילו, שאם ניקח אותו מהדבר הזה, הוא עיקרון זהב. כלומר, הסיפור הזה, גם בתהליכי ניהול ידע, בסוף תמיד צריך לשאול את עצמך, מי הלקוח בקצה? גם אם הוא לקוח פנים, כלומר, מה הפרסונה שאמורה לעשות שימוש בידע הזה? זה נציג שירות שיושב בסביבה שהיא עתירת מידע ושינויים והמון טלפונים והמון מדידה. נטשו שיחות, נכנסו שיחות, ממתינות וכולי, לעומת בעל תפקיד שיושב במטה ומתכנן מדיניות, אז הוא, סביבת התפקוד שלו אחרת לגמרי, אז יכול להיות שהאופן שבו אני אעצב את המידע, כמות המידע, את אומרת, נציג לא יכול להכיל 20 שינויים, הוא לא יכול, זה 10 שעות תדריך, זה 10 דקות תדריך, זה, אבל אדם שעובד במטה וזמנו בידיו, מה שנקרא, יכול לקרוא גם 3, 4, 5 או 10 תיקונים, מה שאת יכולת והוא לא יכול להכיל.
והצבנו להם גם כלים לניהול אותו ידע, זה לא ממש כלים שיתמכו בזה, גם אם היה אומס של מידע, צריך להם כלים.
תני דוגמה למשהו כזה, למשל.
לצורך העניין, כל מי שמגיע מסלקום מכיר את העניין של חשוב לנו שתדע. מה זה חשוב לנו שתדע? יש את החוזים הגדולים, המשמעותיים, כל האותיות הקטנות, הדפים על הדפים. אבל זיקקנו משם את עד 10 נקודות שנציג אמור לדעת וחייב לעבור איתם עם לקוח. אוקיי? אז זה ממש צ'קליסטים כאלה מאוד מאוד ממוקדים. שעוד בעידן, שעוד לפני הסלולר המפותח וכו', אז היה מין ממש חוברות קטנטנות, משהו כזה על המחשב, משהו פד לעכבר. אותו דבר עשינו עם תיקוני צרכנות. היה חשוב לנו שתדע, כשבדיוק יצאו אותם תיקונים בחוק הגנת הצרכן, גם אותם.
אז גם פה אתה אומר שני דברים. אחד, הסיפור של לזקק באמת את הידע הקריטי שצריך להיות, כי לפעמים יש המון רציונליים ואתה כותב מסביב ושאמת רוצים לכתוב מסמכים, אז אתה כותב אותם בצורה מלאה.
ובשפה שהלקוח יבין.
אז זאת אומרת פה, גם הסיפור של המיקוד כאילו והצמצום, כלומר היכויות של הצמצום, שהיא עבודה אגב הרבה יותר מורכבת בעיניי מהרחבה. כלומר, לצמצם משהו הרבה יותר מורכב. שתיים, זה הסיפור של ההנגשה, כלומר, אם זה צ'קליסט, אם זה אפילו למתג את הנושא, חשוב לנו שתדע, זה כבר איזה זרקור לנציג להגיד, אוקיי, זה אזורים שאני לא יכול לדפדף עליהם. פה אני חייב לעצור. כלומר, צאתם איזשהו מותג, איזשהו רמזור כזה שמסמן לו בהקשרים האלה, והנגשה ובשפה שהוא מבין. כלומר, זה הדברים המרכזיים. אז את בסלקום בסיפור הזה גדלה בעצם מנציגת שירות ועד הסיפור של עיצוב מדיניות השירות, בעצם פוגשת את ניהול הידע, לא כניהול ידע, אלא בצורך שלך בעצם להטמיע את המדיניות כלפי מטה.
נכון.
מדהים.
אז אחרי 13 שנים בסלקום, אני מגיעה לעשות המרכזים רפואיים. חייתי בסלקום, יכולתי גם לצאת לפנסיה, כן?
יכול להישאר של הנצח.
לגמרי. אבל, ואז מגיעה חברה טובה ואומרת, תקשיבי, מחפשים מנהלת שירות לבית החולים ברמת החייל באסותה. אמרתי, אם לנסות ולחשוב בכלל בכיוון של לעזוב את סלקום, אז זה למקום של בית חולים, למקום שמבחינתי בבריאות אני רואה את הערך הכי גדול שאני יכולה להביא.
חיים ואיכות החיים של אנשים.
ברקע שלי אני התנדבתי במד"א 10 שנים, פתאום חוזר אליי הפשן הזה להגיע לתוך סביבה של בית חולים. אני אומרת, אני מנסה להתמודד על התפקיד הזה, ולשמחתי מקבלת אותו. פגשתי את פרופסור שוקי שמר.
יושב ראש אסותא.
יושב ראש אסותא מרכזים רפואיים, במיון הסופי אחרי כל הדרך. הוא אמר לי, תבטיחי לי שאת רואה בזה משהו משמעותי, ואת נשארת פה לאורך זמן, וזה לא תחנה בדרך. אמרתי לו, לא תצטער. ומשם באמת...
כל זה מדהים שיושב ראש מראיין עובדים, זה אומנם תפקיד בכיר, כן, כי להיות מנהלת השירות של זה, אבל זה לא טריוויאלי. אני לא בטוחה שמי שמקשיב לנו, לא יודעת כמה בכיר שיהיה, לא בהכרח התראיין התפקיד על ידי יושב ראש, זה לא מנכ״ל, זה לא...
זה לא מנכ״ל, התחום הזה של חוויית מטופל ספציפית לפרופסור שמר, היה מאוד מאוד, עד היום, קרוב מאוד לליבו, ומאוד מעורב בו, וזה משהו שהיה חשוב לו, שהדמות שהוא בוחר, תעשה את ההבדל, תעשה את השינוי, כי בינינו, בזה נבדלים בתי חולים האחד מן השני, לא בציוד, לא במנתח, לא בסביבה היפה.
הפרטיים, בתי החולים הפרטיים, לא, או בכלל?
בכלל. בסופו של דבר, הרופאים שמנתחים באסותא, זה אותם רופאים שמנתחים במערכת הציבורית. מחלקה חדשה, יפהפייה ככל שתהיה, מחר תקום מחלקה יפה יותר, חדישה יותר. הציוד הרפואי, בסופו של דבר כולם קונים באותו מקום.
מה שאת אומרת, ראינו באחד הפרקים הקודמים את ערן, שהוא מנהל חטיבת, לא חטיבה, מנהל המחירות, השירות, שימור לקוחות וכולי, וגם על ניהול ידע בבזק. והוא גם אמר אותו דבר, אמר, תשמעי, אנחנו מתחרים בחברות, סיבים אופטיים זה וזה, בסוף סיב זה סיב, זה לא משנה, בסוף העניין הוא רק השירות. אז כאילו נראה לי הסיפור, אני אומרת, כמומחית חוויית לקוח, הסיפור באמת של השירות והחוויה של לקוח בשווקים שהם תחרותיים, כנראה זה הסיפור בכל מקרה.
אז אני מגיעה לאסותא, וברבות השנים מקימה שם בכלל את כל מערך חוויית המטופל בכל הרשת.
יאל, תגידי שנייה גם מילה על ההבדל בין שירות לקוחות לחוויית מטופל, כי זה כאילו נשמע כמו ספר ומעצב תסרוקות, כן? איזה מין טרנספורמציה שפתית כזאת, רק ניו אייג'ית.
אז בוא נעשה רגע הבחנה בין שלושה מונחים, בין יאללה. שירות לחוויית לקוח, ובין חוויית לקוח לחוויית מטופל.
יאללה.
אנחנו מדברים על ההבדל בין שירות לחוויית לקוח. כשאני מקבל שירות, אני מקבל שירות נקודתי בסיטואציה מסוימת שיש לי צורך, שמישהו צריך לבוא ולענות על הצורך הזה. יש לי צורך עכשיו באינטרנט מהיר יותר, התקשרתי לשירות לקוחות, קיבלתי, לא קיבלתי מענה. עכשיו אני צריך להחליף בלון גז בבית, התקשרתי לשירות, קיבלתי, לא קיבלתי מענה, איכותי יותר, איכותי פתוחות. קיבלתי שירות. זה רמת השירות
משהו פונקציונלי, כלומר, נכון. היה לי צורך שקיבל מענה או לא קיבל מענה.
נכון, בנקודה מסוימת, מול חברה מסוימת. כשאנחנו מדברים על חוויית לקוח, אנחנו לוקחים בעצם לא רק את העניין הפונקציונלי, וגם לא רק את העניין הנקודתי, זה בעצם ביטוי לקשת האינטראקציות ומרחב השירות שאני מקבל במהלך מתמשך יותר שיש לי ביני ובין המותג, וזה לא רק עניין פונקציונלי, זה גם עניין רגשי. מה המותג הזה מעורר בי בכל אחת מהנקודות, בכל אחת מהאינטראקציות שיש לי עם המותג הזה.
אז בואי לך דוגמה
שאתה. זה אומר לצורך העניין, גם אם עכשיו אני פותח את אתר האינטרנט של הארגון הזה, מה שקראתי עליו אתמול בעיתון, מה שנציג השירות הזה עשה או לא עשה מולי, כל מה שהארגון הזה מעורר בי, גם על פתרונות שהוא נותן לי כשאני נזקק לו, וגם אם אני בכלל לא צורך ממנו שירות,
אבל למה זה חשוב? כי אני אומרת, ניקח שתי דוגמאות, אחת כזאת יומיומית כמו החלפת בלון גז, ואחת שירותי בריאות, בסדר? כדי להבין את העניין. כשאני מחליפה בלון גז, אני אומרת לך, בכנות לא אכפת לי, כאילו מהחברה לא אכפת לי, מהמסע, העיקר שהגז יתחיל לדלוק. בסדר, אני מבשלת, אני לקראת להיות מסוף שבוע, אני צריכה גז. זה באמת עניין פונקציונלי, כלומר, אין לי עניין בתור לקוח, אני אומרת, לקיים אינטראקציה עם חברת הגז, לקרוא עליה בתקשורת, לא כך מעניין אותי, כאילו, מתי זה עניין אותי, אם יש תקלות בטיחות, אם יש פה עניין של אמינות, סכנה, כי זה עניין כזה. בבית רפואי אני יכולה להבין משהו יותר מתמשך, כי לפעמים גם הטיפול משפיע על איכות החיים שלי בבית, כלומר, זה לא ש... עשיתי פעולה רפואית כלשהי, ויש לי בלון גז, וזה כן או לא, כלומר, זה לא אפס או אחד. יש לזה השפחות על איכות החיים שלי, על מה קורה איתי אחר כך, אולי אני צריכה מעקב, אולי יש פה במהות איזה משהו מתמשך.
גם לא בשירותי בריאות, קחי אפשר חברות ביטוח, בסדר? זה כן משנה באיזה חברת ביטוח אתה בוחר. כי כשיש רגע אמת, אתה רוצה שחברת הביטוח תתייצב לצדך. אז כאן עמדנו רגע בין העניין של שירות לחוויית לקוח, ומה שאני מקבל מהחברה הזאת, מה שהיא מעוררת בי גם בהיבט הרגשי. כשאנחנו עכשיו מגיעים להבחנה בין חוויית לקוח לחוויית מטופל, גם פה יש שוני, אוקיי? למה יש שוני? כי אם חברות מסחריות מחליטות להשקיע בחוויית לקוח, זה מהסיבה שהן יודעות שכשיהיה להם לקוחות מרוצים, הם ימליצו לעוד לקוחות, יהיו להם עוד הכנסות, ובהיבט העסקי, בסופו של דבר, השירות, דרך אגב, בשום מקום, הוא לא מטרה בפני עצמה.
כן, הוא אמצעי להשגת מטרות הארגון, ברור.
נכון, אז אם מטרת ארגון עסקי היא להשיא רווח, אז שירות טוב יביא בהכרח ליעילות, יביא בהכרח לסביעות רצון, להמלצה, לעוד הכנסה. בצד הרפואי, אוקיי, כשאנחנו מדברים על חוויית מטופל, הסיטואציה פה היא אחרת לחלוטין. קודם כל, המטרות של הארגון היא לעשות רפואה טובה. ורבים הם המחקרים כבר שמראים שברגע שחוויית המטופל היא טובה, גם החוויה הקלינית, לא חוויה, סליחה, ההחלמה, כן. המדדים הקליניים טובים יותר, כי יש הבנה יותר גדולה, יש שיתוף פעולה עם הצוות הרפואי, יש יותר רענות לטיפול, פחות ימי אשפוז, מדדים שהם יותר טובים. זאת אומרת, בהכרח חוויית המטופל תומכת בתוצאים הקליניים שאותו בית חולים או ארגון בריאות כזה או אחר מייחל להם. והסיטואציה של הלקוח פה, של המטופל, היא שונה לחלוטין. היא מחייבת יותר את הארגון, את ארגון הבריאות, הרבה יותר מאשר ארגון עסקי. אני אסביר במה מדובר. כשאת הולכת לבית מלון, בחרת ללכת לבית מלון. כשאת הולכת עכשיו לעשות ביטוח, את בחרת לעשות ביטוח. אדם שצריך שירות רפואי, נקלע למצב, בדרך כלל לא נעים, נקלע עליו. הוא כרגע צריך את השירות הזה.
כקורח, לא כ...
נכון, לא כבחירה, אוקיי? ומכאן, הגוף שהוא בוחר, ועוד נדבר על העניין של הבוחר, לא ממש בוחרים במערכת הבריאות, חלה עליו אחריות הרבה הרבה יותר גדולה מכורח המצב הזה. אפרופו בחירה, לצערי עדיין במדינת ישראל, אין באמת באמת בחירה איפה תקבל את הטיפול. יש הסדרים ויש... טופס 17 אתה יכול להוציא רק ממקומות שקופת החולים שלך מאפשרת לך להוציא. גם הבחירה היא איפשהו מוגבלת. מי שיש לו ביטוחים פרטיים...
גם לקראת הסיטואציה הרפואית כאילו לצורך העין הלא נעימה, גם נכון. את לא בהכרח יכולה לבחור את הגוף שיספק לך את השירות המקצועי, ועכשיו נכון. את אומרת, הדבר הזה בעצם על ארגונים אחראים, מה שנקרא,
נכון.
משית כאילו את המקום הזה שבו הם צריכים להכיל עצמם יותר אחריות באיך חוויית הלקוח נכון. נראית. אני רוצה שנייה לאתגר אותך עם עוד שאלה בעניין הזה. כן. עשו את הארגון פרטי. הוא חברה למטרות רווח. אז כאילו, הדיסקלמר...
זה לא, אני עוד מדבר על מה זה חברה למטרות רווח. אין לה בעלי...
אין לה בעלים שלוקח את הכסף לכיס, זה נכון.
כל ההכנסות, כל הרווחים שעשו את המסיעה, הם לטובת השקעה חוזרת במטופלים ובמערכים שלה.
היא כאילו חברה לטובת הציבור בעצם, היא חלץ.
נכון, היא חברת בת של מכבי שירותי בריאות. אין בעלי מניות שמחכים מחכים לדיבידנד בסוף השנה. אז זה קצת שונה.
לא, זה שונה, זה מהותי.
מבתחולים פרטיים אחרים.
אז נגיד על זה מילה, כי זה שוני מהותי. כלומר, את אומרת, כי עשית הבחנה קודם בין ארגון מסחרים, שהשורה התחתונה שלהם היא באמת לתת שירות וחוויית לקוח טובה, כדי להשיא יותר מחירות והכנסות וכסף. זאת אומרת, שירות בריאות, לצורך העניין, הוא כאילו מגיע ממניעים ערכיים אחרים לגמרי, אבל גם פה יש מוסדות שאין למטרות רווח. כלומר, לא חסרים בתי חולים בישראל שהם פרטיים.
גם בתי החולים הציבוריים, בסופו של דבר, זה נכון שנמצאים רובם, כמעט כולם, בגרעונות אל מול המדינה, אבל גם הם רוצים להיות יעילים וטובים כדי לפתח את המערכים שלהם.
כן.
זה משהו שהוא...
מה שכל כלכלי בכל מקרה נמצא שם.
בוודאי.
אז תמשיך רגע על חוויית המטופל. כלומר, הבנו את המניעים הערכיים, כאילו סביב הסיטואציה שהוא נקלע עליה. מה זה אומר על חוויית הלקוח?
אז אני אומרת, חוויית המטופל, גם הסיטואציה שבה הלקוח נמצא בה היא אחרת. גם בסופו של דבר מניע הוא לאו דווקא לעשות יותר כסף, אלא לעשות רפואה יותר טובה, זה משרת את הקליניקה שבתוך העניין הזה. צריך לזכור שגם, אני זוכרת שהגעתי מסלקום לאסותא, אז ניהלתי את פניות הציבור, ואת יודעת, בסלקום אז אומרים לך, חברה טועה, בסדר? אבל כשחברה טועה במגזר העסקי, אז אתה אומר, בוא קח פיצוי של, ת-ת-ת-ת-ת, ואני תמיד צוחקת על זה שאתה לא יכול ברפואה להגיד, בוא קח פיצוי, נקרות לך את הכליה השנייה בחינם שנה הבאה. זה לא הולך.
או נפצה כספית אפילו על לבר קרות לא נכון, כן? זה לא...
אז זה לא... העניין של הטולרנטיות לטעויות לא קיימת.
כן.
אתה נמצא במקום הכי הכי רגיש שאנשים נמצאים בו, שזה מדובר בך או בילדים שלך או בקרובי משפחה או כל אדם אהוב אחר. וזה באמת באמת מחייב את גורמי השירות לתת שירות שהוא לילה או לילה. זה מאוד 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 שונה בעניין הזה. אני אגיד גם הטולרנטיות של הלקוחות, זה ידוע, שונה.
אני אגיד שלהם לא מושקעת בלהיות סובלנים וחביבים שם.
לא, דווקא אני אומרת, להפך בעניין הזה. כי כשאדם קיבל מזור לכאב שלו...
זה אחרי, ברור.
הוא...
מוקיר תודה.
הוא מוקיר תודה, והוא לא התלונן על זה שהוא חיכה או דברים מהסוג הזה. על אף שבחלק האמבולטורי של הבדיקות, של הדימות,
של המתנות לפני, בדיוק.
שם יש שם בהחלט כל נושא של הזמן וזמני המתנה, ומאוד מאוד מאוד.
תגידי, ובאסותא, איפה פגשות החולמות כאילו של ניהול הידע? כי בעצם... העבודה היא עבודה מקצועית קלינית. מי נותן בעצם שם את השירות? כלומר, מול מי העבודה שמה?
תראי, כאן אני אעשה את ההקבלה למשל מול סלקום, בסדר? סלקום, כל נושא ניהול הידע היה לו מקום מאוד 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 משמעותי. הוא היה בשימוש של כל הארגון. זאת אומרת, אם מדברת על, נגיד, צורך מערכת לניהול ידע, הייתה בשימוש גם של נותני השירות במוקדים, בעסקי, במרכזי השירות, אבל גם בשימוש של המחלקה המשפטית, של השיווק. כולם היו, האמת הארגונית הייתה שם, והיה שימור של ידע באמצעים האלה. באסותא, אני חושבת שעד היום אני כבר לא נמצאת שם האמת שנה וחצי, אבל באסותא ניהול הידע היה בשימוש של מוקד, okay, מוקד זימון וזימון תורים ומוקד קשרי לקוחות שלנו, בעיקר שם. הדבר הזה היה, וכל שאר המקצועות, שזה טכנאים ורנטגנאים, רופאים, אחיות וכו', ניהול הידע שלהם בעיקר התבסס על הפרופשיונליזם שלהם, על המקצוענות שלהם שהם מביאים על הפרוטוקולים. וכן, היית מוצאת פה קלסר, שם קלסר, דברים שהם צריכים ככה אולי כן... לזכור שלא במסגרת הפרופסיה, אבל מערכת לניהול ידע עוד לא חלחלה לגורמים המקצועיים, הפאר הרפואיים והרפואיים. אני מניחה שזה עניין של זמן, אולי לא בדרך המסורתית של מול מחשב, כי בואי, אחות חדר ניתוח לא נמצא שם. אבל כנראה שיהיו...
דעת, באחד הפרטים שעשיתי...
הדבר הזה ילך והתפתח למקורות ידע אחרים.
כשעשיתי, עשינו פרק בסביבו, כבר לפני הרבה שנים, נתתי ב-2008, בהדסה, עם אגף משאבי אנוש, אז כשרצינו להנגיש מידע משעני, כן, של אנשים, על אנשים, הזכויות, חובות וכו', פתאום את מסתכלת על אנשים, באמת, הם לא מול משרד, הם לא מול מחשב, אין משרד. כלומר, לא המשק וההחזקה שמתרוצצים עם הפחים והאוטובוסים והניקיון והאבטחה והזה, לא הפער הרפואי שמתרוצצים בין המחלקות הדיאטניות והרנטגנאים וכל הזה, ולא הרפואי. אין את הסביבה הנורא טבעית של להנגיש כאילו מידע באמצעות טכנולוגיה, ואנחנו צריכים למצוא המון דרכים אחרות, לראות איפה הם נוכחים ולהנגיש. אחד הדברים שהלכנו, זה קצת החזיר אותי לצבא, התחלנו לדבר על הצבא.
אתה מגיע למעליות, ואתה מגיע לחדר אוכל.
לעלוני הקיר, בדיוק, זה מה ש...
בבתי חולים, זה אחד מה, אני אומרת, אחד מהקשיים הכי גדולים, שאתה עושה פרויקט ואתה רוצה רגע להגיע לכולם, זה באמת אבל צריך למצוא את כל אותם נכסים משותפים.
שמקבצים, המרחבים שמקבצים את כולם.
המרחבים שמקבצים את כולם, וזה יכול להיות מעליות, וזה יכול להיות הפלייסמנט בחדר האוכל, וזה יכול להיות תקשור לסלולרי, וזה יכול להיות...
לתושה מסכורת עשינו, בכל מקום שפגשת זה, אבל כמעט כלום מתוך הדבר הזה, באמת לא היה דיגיטלי, כי זה לא היה רלוונטי לזמנו ולדפוס עבודה שלהם.
אז זה עדיין רלוונטי גם
בימינו. לא, זה נראה לי באמת סביבת תפקוד, זה לא עניין של תקופה או שנה, זה באמת עניין של דפוס העבודה, הוא פשוט אנושי. הוא כאילו פיזי.
ממש ככה.
תגידי, יאל, אז באסותא בעצם עיקר ניהול הידע היה מול מוקדי השירות וכולי, ששם מה, הייתה מערכת, היה כאילו זה עבד בדומה לסלקום, כאילו מה היה שם?
הייתה מערכת, במהלך הזמן שלי באסותא השקנו מערכת חדשה, אבל הארגון כל הזמן בוחן את האפשרות להנגיש את הידע בצורה טובה יותר, יעילה יותר, אם זה workflows שמקושרים ל-CRM, אם זה כל פעם נבחן משהו אחר, כי יש צורך מאוד לאזן, מצד אחד אתה רוצה, אוקיי, שיהיה נגיש כל הידע וכל מה שנציג, צריך לדעת שיהיה לו מונגש, מצד שני, נציג ותיק שכבר יודע, אתה לא רוצה לעצר את צעדה ולהעט את העבודה שלו, כי הוא חייב לעבור דרך פריטי תוכן כאלה או אחרים, אז כל הזמן יש את האיזון בין כמה אני רוצה להתערב לו בתוך העבודה ושלהביא לתשומת ליבו פרטי ידע, וכמה אני נותן לו אפשרות להחליט מתי הוא רוצה לגשת בעצמו. לידע ולמצוא בעצמו, וזה משהו ש... אני לא חושבת ש... זה משהו שהוא קוהרנטי בתוך העבודה על ניהול הידע. כל הזמן נבחנו את הגבולות האלה, ומה
זה עובר האיזונים האלה, כן, יש פה... שתמיד,
כל הזמן.
כמעט בכל פרויקט הסיפור הזה של האיזון, זה מגיע בהמון אספקטים. אחד, דיברת על עומס, כמה בסלקום להמיס...
נכון.
בעברת מידע, וכמה לצמצם כדי שתאפשר קליטה של ידע ולא יהיה איזה אוברלוד. זה אומר כמה למשל שדות חובה אנחנו מאפיינים במערכות ניהול ידע שמצד אחד יביאו בנפיט באחזור, נכון. מצד שני זה להכיל איזה מפלצת כל הזמן, ואז כל פעולת קטלוג לוקחת הרבה יותר זמן, ואולי אנשים זה ירפא את ידיהם בדרך. כמעט בדיוק. בכל פעולת ניהול ידע יש איזה מין מאזן נעימה, וצריך לבדוק בין מידת המאמץ לערך המוסף שהיא מביאה. Mm-hmm. כלומר, הטולרנטיות שם גם היא מאוד מאוד נמוכה, נכון. בעניין הזה. אז זה גם איזה משהו משמעותי. יש לי שאלה דווקא על הסיפור שדיברת עליו בארגוני בריאות, ש... בגלל הסיפור הרגיש הזה וחוויית המטופל, בשונה מחוויית לקוח מסחרי, יש איזה סט ערכים אחר שמניע את הסיפור הזה, אבל איך מעבירים את ה-DNA הזה לעובדים באסותא שהם חלקם לא סחירים של הארגון בכלל? כלומר, נכון, המבנה הייחודי של אסותא זה שיש רופאים שהם, נכון. שהם פרילנסרים שבעצם משתמשים במתקנים, בארגון
וכו'. זה לא רק במתקנים, כי זה כבר מזמן באסותא לפחות לא נדלן לצורכי רפואה, אבל כן הסטינג של כל המערכת מכיל רופאים שבאים גם רופאים שהם לא שכירים של אסותא, כן. שמגיעים. זה ידוע שכשאתה נמצא בסביבה מסוימת, לאו דווקא אני מדברת כרגע לא על ניהול ידע, ולא,
כן.
אתה מתאים את עצמך לכללים של הסביבה. ואנחנו הנחנו באסותא, וזה מוכיח את עצמו, שכשאתה בונה תרבות ארגונית שהיא מספיק מאורגנת ועמוקה וגם נוכחת, אדם זר שיגיע לתוך התרבות הזאת יצטרך להתאים את עצמו.
אני רוצה
ואנחנו שאני... רואים, ראינו, כן. גם אנשים שהם ממושמעים
ומתאימים
את עצמם זה... לסביבה ולמה שהאסותא דרשה מהם באותה עת, ויכול להיות שבבית החולים
הם
מתנהגים אחרת.
אז נעצור על זה רגע, כי בניהול הידע, ומי שצריך את הרענון שיחזור לפרק הראשוני המבואי של הפודקאסט, אבל בעצם מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים, ארבעת הטאפים מה שנקרא. יש את התוכן, יש את התהליכים, את התשתיות הטכנולוגיות והארגונית, ויש את התרבות הארגונית. ואמרת את זה כאילו באיזה, שבונים תרבות ארגונית לארגון, ואז מטמיעים אותה, אבל תרבות זה באמת, זה בעצם ה-DNA של הארגון. ואני אומרת את הסיפור של כאילו פרילנסרים או אנשים שהם לא שכירים של הארגון ושאולי יש נאמנויות כפולות, או כמו שאת אומרת, אנשים יתנהגו או ייקחו לי נורמות מארגון אחד וביאו אותו לארגון השני שהם לא מקובלות, זה מעניין, כי אנחנו בעידן כזה, של הרבה מאוד אנשים שעוברים מסחרים לארגון לעצמאים, אפילו באותו ארגון, כלומר, איזושהי פרדות של מעסיקים ממועסקים וכולי, ואיזה, אנחנו לא ניכנס עכשיו למגמות, אבל תופעה משמעותית מאוד בסיפור הזה.
אני רוצה,
איך נחלחלים עבוד הדבר הזה?
אני אתן לך עוד דוגמה שהיא באמת משמעותית בעניין הזה. הקמת בית החולים הציבורי באשדוד, אוקיי? זה אחד מהפרויקטים הגדולים ביותר שעשתה הרשת באסותה.
זה בית חולים שהוקם אחרי כמה שנים שלא הוקם בית חולים בישראל?
אחרי 40 שנה,
נכון.
וביום אחד, אני לא מדברת על החבלי לידה ועל הפרויקט הבאמת יוצא דופן במורכבות שלו, אבל יום אחד מגיעים לבית חולים עשרות אנשים ממקומות שונים, מתרבויות שונות, וצריכים לתת שירות ללקוח, פה בעניין הזה מטופל, אני מדבר אחד עם השני, זה מגדל בבל. זה מגדל בבל. עכשיו, ישב צוות מטה שכתב תהליכי עבודה, ורכש מכשור.
זה שנים, זה הערכות של שנים. זה לא...
הערכות של שנים. אבל לפה, לניהול הידע, יש פה היבט עצום. היבט עצום. אנחנו לא מדברת כרגע על הטכנולוגיה, אבל שיהיה מקור מידע אחד, שכולם מתבססים עליו, כדי בסופו של דבר, לתת את הטיפול הכי טוב למטופלים. אי אפשר שכל אחד יביא איתו את התרבות שלו, את זה שלו.
אז מה, ישבתם כאילו כתבתם תורות עבודה, תהליכי עבודה, כאילו מסע לקוח, מסע מטופל, מה שנייה שהוא מגיע כאילו.
ממש ככה, ממש ממש ככה. התנהלות בשגרה, התנהלות בחירום. היה כאן עבודה ממש 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 מעמיקה של כל הצוותים הרפואיים והפאר הרפואיים והתהליכים אדמיניסטרטיביים. כתיבה ולמידה של כל הדברים האלה, כדי שמה שנקרא ברגעי אמת, כולם ידברו את השפה.
מטורף.
וזה תוך כדי שאתה מתמודד עם איפה המכשור שלי ובאיזה
בינוי
מגירה.
בינוי והצטיידות.
כן. אז פה לניהול הידע הייתה חשיבות עצומה, עצומה.
מדהים. אז זה אסותא כאילו בתחנה, כאילו מה שנקרא, אחרי סלקום הגענו לאסותא,
נכון,
ולמה את מחליטה לעזוב ולאן את הולכת?
אז הייתי 9 שנים באסותא, באמת, אני חושבת שיש שם מערך שירות לתפארת. הבאנו באמת את הרשת להישגים מאוד גבוהים, גם אל מול בתי החולים הציבוריים, גם אנחנו אל מול עצמנו. והחלטתי, רציתי לעשות איזשהו שינוי בקריירה, ואמרתי, אם אני הולכת, אני יוצאת מתחום הבריאות, הרגשתי שאני אומרת את זה ב... אולי נשמע קצת מתנסה, הרגשתי, אבל כן, שאת התפקיד הכי טוב במערכת עשיתי. באמת. אני כל כך התמלאתי מזה, ואמרתי, אני לא אעשה אותו דבר בעוד בית חולים או בעוד זה. והחלטתי ללכת ללמוד, לחצות את הקווים וללכת לתחום אחר. ואני מגיעה לתחום הפיננסים בפינטק, חברה שמשלבת פיננסים וטכנולוגיה, חברה קטנה יחסית אלינו, באסותא, בשם טריה. שהיא בהגדרה הרגולטורית של המתווך מקוון באשראי, מחברת בין ציבור של לווים לציבור של משקיעים, ממש שונה מתחום הבריאות.
מה זה אומר? זה אומר בפועל שאני יש לי קצת כסף, במקום שהוא יישב באיזה מקום ויעלה אבק, אני יכולה בעצם
נכון,
להשקיע,
להשקיע אותו
בטריה.
אנחנו, הטכנולוגיה של טריה יודעת לקחת את הכסף שלך ולפזר אותו בין מגוון רחב של
אנשים שצריכים כסף.
ולהשיא לך תשואה יפה ויחסית באפיק סולידי, כי רוב ההלוואות הן מגובות בין בטוחה נדלנית. אז המעבר בין בריאות לפיננסים הוא לא פשוט, אבל החוט המקשר והאור הגדול שראיתי בתחום הזה, זה ללכת דווקא לתחום כזה, ולהביא את המומחיות שלי בחוויית לקוח לתחום הזה, וליצור את הבידול שם באזור של...
זה ממש לחצות את הקווים, בכמה מובנים, זה גם מובן של מי אזורים קצת אלטרואיסטים, אני אגיד, כלומר, ארגונים שאני שירתי 4 שנים בצבא, את תמיד מרגישה שיש משהו גדול ממך, ושירת איזה משהו גדול ממך, ואת תמיד משפיעה על איכות חיים, או ממש חיים של אנשים, במקרה שלך, של ארגוני בריאות, אז גם במובן הזה של לעבור לעשיינות של כסף, כן, שזה כאילו איזה באמת חציית קווים כזאת במובן הזה, ותכף תספרי איך הייתה החוויה הרגשית. אבל הדבר השני זה באמת לעבור לחברות שהן תאגידים גדולים, רשת, ארגון מאוד ותיק וכולי, לחברה שהיא גם טכנולוגית וגם סטארט-אפ.
נכון, אתה מגיע, אני אגיד את זה בצורה הכי, זה מלהיות ראש אגף סמנכ"ל עם חדר מזכירה, יומן, לאופן ספייס, שאתה בא עם המחשב שלך על הגב, מחפש איפה לשבת, לא שיש לי בעיה בקטעים האלה, אבל רק כדי להבהיר למי ששומע ככה
את החוויה
היומיומית. חברה מקסימה, אנשים צעירים, פתאום הייתי הכי צעירה מקודם בהנהלה, עכשיו אני הכי מבוגרת כמעט. אז גם הסביבה מאוד מאוד השתנתה במבחת הגיל, האוכלוסייה. אין רשמיות, הכל דיבור בגובה העיניים, תהליכים מאוד מאוד זורמים, מהירים. חברה כיפית, באמת, באמת, באמת חברה כיפית. חברה קטנה של סדר גודל של 100, בין 100 ל-150, גם בשנה הזאת צמחה מאוד מהר ועוד גיסה המון. וגם לשם אני מביאה את כל הנושא של תפיסת שירות וניהול ידע, שנייה לפני שאני, שנייה לפני שפרשתי, אנחנו משיקים מערכת לניהול ידע, ועוד הרבה מאוד דברים, ארגון של כל נושא, בכלל הקמה של כל נושא, מוקד קשרי לקוחות של הארגון
שלא היה
הזה.
מוקד כמעט, נכון? לא, לא היה
כמעט זה. ולא לא, לא, לא בתצורה שאנשים מכירים מוקדים, מדדי שירות, בכלל כל נושא של מדידה, איזו חברה שהתאבטה וצמחה מאוד מאוד מהר, מאוד מצליחה, אבל היה צריך בה הרבה מאוד סדר ארגון ותפיסה, וזה מה שמצאתי את עצמי עושה בשנה וחצי האחרונות.
תגידי, למה כאילו הדבר הראשון זה באמת, כי אחד הדברים הראשונים שעשית, היית שם שנה וחצי, תכף תדבר על מה הדבר הבא שלך, אבל ניהול ידע נכנס נורא מהר מבחינתך, כלומר, כמה חודשים כאילו בתוך התפקיד, וזה נכנס מאוד מהר. נסי שנייה להסביר כאילו איפה הערך שאת רואה לדבר הזה.
קודם כל, זה היה לי פה חוויה אישית.
אישית, כן.
מאוד 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 חסר. כל דבר שרצית ללמוד, לדעת, אז לך תחפש אותו, לשאול אותו ולחפש את האי, והאי כבר עזבה, אז אולי להתקשר לה וכן נעים ולא נעים. לא יכול להיות שארגון, אין לו את הבסיס מידע שלו, ואת ה... היו שם אנשים מאוד מאוד טובים, המון המון ידע, אבל אין מקום אחד שמרכז את כל הידע הזה. זה ארגון צומח, מגייס המון אנשים, אז גם כשנכנס מישהו וצריך להכשיר אותו, אין איזשהו בסיס.
אז איך זה קורה בפועל, נניח עוד טרום בכלל ניהול הידע, איך זה קורה? מגיע קבוצה של אנשים חדשים, ואז מה?
אז הם יושבים עם איזשהו חונך, שמה שנקרא נותן להם את משנתו.
וזה קורה שוב, ושוב,
ושוב, ושוב, ושוב, ואם הוא זוכר או לא זוכר, וכן יש פריט מידע כזה או אחר, אז הוא עושה לעצמו איזשהו צ'קליס, הוא עושה לעצמו, אבל גם החונך הזה יכול מחר
לעזור, לא
או להתקדם, או משהו כזה. וכאן אתה מגיע למצב שבו, גם החוויה של העובד בקליטה, היא פחות טובה, אוקיי? גם מההיבט של משאבי אנוש.
זה השפיע על נשר של עובדים, את חושבת?
קשה מאוד, ועוד אחר כך אולי נדבר על מדידה של הנושא הזה, קשה מאוד לייחס את מערכת לניהול הידע באופן ישיר
לביצועים.
יש מקומות שכן, אבל אין לי בכלל ספק, כאילו אי אפשר לבודד את זה, זה שזה משפיע, זה משפיע בטוח. אבל אי אפשר לבודד את זה, ואני אגיד לך, תקשיבי, השפעה של זה היה 20%, או השפעה זה 40%. אין ספק שחוויית הקליטה מושפעת מזה מאוד מאוד מאוד. חוויית הקליטה של העובד, וגם החוויה של הארגון, כשהעובד הזה נקלט.
גם העומס ארגוני יש כשקליטה, איזו התארגנות אנושית אדירה.
ולכן הייתה תמימות דעים, לא הייתי צריכה פה לשכנע אף אחד שצריך את המערכת הזאת, כי כולם מאוד מאוד רצו אותה. ברור שכשהקושי בלהטמיע מערכת מידע כזאת, במקום שלא היה בה, הוא קשה הרבה יותר. כי זה לא שפתאום אתה אומר, במקום שרגיל לעבוד עם מערכת, תוריד לו את המערכת אין, אז הוא חייב אותה, אז אנחנו רק משדרגים ועושים טוב. פה אתה צריך בעצם קצת לחנך מחדש אנשים שלא היו רגילים בכלל, היו רגילים לשאול. היו רגילים אולי לא לשאול ולעשות מה שהם רוצים. זה גם יכול להיות.
כן.
צריך לתרגל אותם בלעבור דרך...
תכף אני מוצאת שהקושי הגדול בדרך כלל, אגב, זה לא אצל משתמשי הקצה. זה לא אצל העובדים, כי הם, גם אם הם התרגלו שנייה להרים את הראש, לשאול את אחרי המשמרת, או לקפוץ שנייה למישהו, או לשלוח מייל, להם יש רווחה יחסית, היא המערכת טובה, רווחה יחסית מאוד מאוד גדולה.
נכון.
די בהתחלה, כלומר, הם הנהנים הראשונים מהדבר הזה, הם גם בדרך כלל לא תורמי התוכן העיקריים גם, אז כאילו המאמץ שם בדרך כלל מאמץ משני. איפה האתגר הגדול בדרך כלל כשאני רואה בתוך התהליכים האלה? אחד, זה אצל מי שעד עכשיו היה מין איזה שמנמן ידע כזה, במובן החיובי, כלומר, כזה שעולים אליו לרגל לגור.
נכון.
אז יש את אלה שיותר נוח להם הבעל פה הזה, גם כי לפעמים אזורים של כאוס נורא נוחים להם. אז פעם הוא נקח, פעם הוא נקח, פעם הוא זכר, פעם הוא לא זכר, כן אמרתי, לא אמרתי, כלומר אין איזה סטנדרט שאתה יכול להתיישר אליו, אז כאילו אין איזה אמת כזאת, אז היא נוחה. ופעם שנייה, כי הם מפחדים שיפסיקו להיות אליהם לרגל. כלומר, את אומרת, רגע, מה זה מחר ייתר אותי?
הם הופכים להיות חסם של ההטמעה הזאת.
כן, חסם, או באמת איזשהו אתגר בתוך התהליך הזה, ושם כאילו אתגרים הם יותר גדולים. כלומר, דווקא אצל מומחי הידע, ואצל אנשים שצריכים לשחרר את הדבר הזה. לפעמים, אגב, גם מחשש של כאילו חוסר אחריות מקצועית, שאם אני אשחרר את הידע הזה, אז יכול שאנשים יעשו טעויות, ואני לא מספיק קרוב כדי לוודא את זה, כששואלים אותי, אני יכולה אני לוודא יכול שאני אך up to date, ואני שם את הדגשים העיקריים.
נכון, מצד שני אני יכולה לספר לך על אירוע מסוים. סתם, אני אתן לך דוגמה. היה איזשהו אירוע תקשורתי, לפני משהו כמו כמה חודשים, ובאותו, כשיש איזשהו אירוע תקשורתי, כולנו יודעים, יש תסריטי שיחה לנציגי השירות וכו'. כשאין מערכת לניהול ידע, אתה מעביר להם את זה במייל. הנציג שיקלט 8 חודשים אחרי אותו אירוע תקשורתי הזה, זה לא יהיה חלק מהחפיפה שלו, כולנו מבינים את זה, נכון?
זה היה מייבודד סביב איזה אירוע...
נכון, ואז התקשר 8 חודשים אחרי זה מישהו באותו עניין, מאיפה ישלוף את התסריט שיחה? ממיילים? זאת אומרת, ואז כאילו המטה של אירוע, אבל מה? אבל סיפקנו תסריטי שיחה לנציגים. איפה אתה חושב שהם יפגשו אותו? סיפקתם את זה לפני 8 חודשים, לנציג שלא היה פה בכלל, וזה לא חלק מהחפיפה שלו. זאת אומרת, המערכת לניהול ידע היא באה לידי ביטוי גם לא רק, כאילו, זה
משהו ש... לא רק בשוטף, אלא גם באירועים שהם כאילו ספורדים. אני אגיד משהו בתוך הדבר הזה, שזה, כאילו דיברנו על 4 מרכיבי ניהול ידע, ואמרנו תרבות, ושמנו עליה שנייה איזה זום אין על הקריטיות שלה, אבל הדבר שני זה תהליכים. כלומר, את אומרת, תקשיבו, הניהול ידע כדי שהוא יהיה רלוונטי ויענה על המטרות שלשמם הוא נועד, אז צריך גם לדעת איזה ידע דרוש למי ומתי. כשאני מפיצה משהו במייל, ולצורך העניין, והוא סופר קריטי לעיתוי שבו הוא נמצא, אבל הוא לא רק משברי, הוא גם אחרי זה אמור להיות איזה בסיס ידע שאמור לשרת את דברים אחרים, אבל לא ניתחנו במתי הידע הזה רלוונטי עוד, אז כמו שאתה אומרת, כאילו, יושב באיזה מקום עלום ואף אחד לא ימצא אותו. אני חושב שאחד האתגרים, אני אגיד ככה, מרבית הכישלונות של פרויקטים של ניהול ידע מהחוויה שלי, הם כשלא מצליחים לשלב את הפתרונות האלה ואת המידע באופן שהוא תומך תהליכי עבודה. כלומר, במקום הזה שאת, אני חושבת שהמוטיבציה שלך להתעסק עם הניהול ידע הייתה גם מתודולוגית. כלומר, הקמה של מוקד, להגדיר איך מטפלים, מה תרחישי היחוס, מה זה, היו חלק מהעניין של בסוף להביא את הידע לנקודה הקונקרטית שבו הוא רלוונטי, ולשאלה איך נראה תהליך העבודה.
לגמרי, תראי, בסופו של דבר, אחד מהאתגרים של מנהלי שירות וחוויית לקוח בארגונים, או יועצים בתחום, תמיד שאתה מגיע, הרי, עוד פעם, אנחנו מדברים על חוויית לקוח, זה כל מה שהלקוח חווה, וזה מושפע לא רק מנציג השירות בקצה, זה מושפע מהשיווק והמשפטית והמנהלי המוצר ומערכות המידע. הכל בסופו של דבר משפיע על הלקוח. וכדי לפצח את חוויית הלקוח, בסופו של דבר שהחוויה תהיה טובה, כולם, כל הארגון צריך לעבוד בזה. כולם צריכים לשבור מחיצות ואת אותם סיילוז כאלה שהם רגילים לעבוד בהם. ומערכת לניהול הידע היא מבחינתי כלי, אחד הכלים המשמעותיים בלייצר תהליכים שהם כולם רואים את הלקוח. המרכזיות של הלקוח...
תני דוגמה למקום הזה שכאילו השבירת סיילוז הזה אותי הכרחית כדי לייצר חוויית לקוח טובה.
תראי, אני יכולה לתת לך את זה על כל ארגון, בסדר? אבל זה באמת כאילו, זה על כל ארגון, אבל אני אתן לך רגע, בוא ניתן את זה על טריה, כשבנינו את התוכן, אוקיי? אז היו מחלקות שכל מחלקה בנתה לעצמה את גרעין התוכן שלה. אז קשרי לקוחות, סתם בוא ניקח סתם נושא, בסדר? נושא, מכתב כוונות ללקוח. אז קשרי לקוחות בנו את מה שהם צריכים לדעת על מכתב כוונות ללקוח. ומי שמפיק את המכתבים האלה, שזה הבק אופיס, בנה לעצמו את מה הוא צריך... והמשפטית והרגולציה... אבל כשיש מנהל מערכת שמסתכל על התוכן בצורה אחודה, ורוצים להביא את מרכזיות הלקוח פנימה, צריך לראות קודם כל תהליך, לראות מה הלקוח עובר, איזה ואיפה אנחנו מצטרפים פה בתוך התהליך, ולתת גם חיבור בין השלב לפני לשלב אחרי.
אז אני רוצה לתרגם את מה שאת אומרת. את אומרת לצורך העניין, נערכים להקמה של מערכת כזאת, איזשהו knowledge base כזה, ולצורך העניין, בגלל שכאילו גם ברמת תפעולית נורא נוח, כלומר לכל יחידה שאתה מנהל תוכן שלה ואת מזין התוכן שלה וכולי, אז הוא מנתח את התכנים שהוא צריך, וכולם היו צריכים את המכתב כוונות האלה, כי כל אחד, כי זה פעולה מול לקוח. נכון. אז יש את מי שנוגע בלקוח עצמו וצריך, לא יודעת מה, לדברר את מכתב הכוונות ולשלוח אותו וגם לבדל לו את משהו, יש שם איזה צ'קליסט שהוא עושה, אז מי שבנה את הפריט מידע הזה בנה אותו ככה, זאת אומרת, אבל אחרי זה בתהליך העבודה, המידע הזה אחרי שהלקוח נניח חתם עליו, עובר לבק אופיס לתפעול, ומי שמתפעל שם צריך לדעת איך הוא מתפעל את מכתב הכוונות הזה, ואחרי זה במשפטית, ויש
רגולציה, ויש... כן. אבל בסופו של דבר יש לקוח אחד, והוא חווה את זה פעם אחת, נכון שנוגעות בו הרבה ידיים, אבל כולם צריכים להבין את התהליך בכללותו. וכשאתה גורם שנקלט לארגון, שאתה לא מבין מה קורה לפניך ומה אחריך, אי אפשר להגיד שעל הארגון זה ממוקד לקוח. ומערכת לניהול ידע, ברגע שהפריטים בנויים בצורה טובה, תומכת לגמרי בגישה הזאת, בסופו של דבר, הלקוח מקבל שירות טוב יותר.
אם אני מבין, נכון, זאת אומרת, את אומרת, יהיה מקום אחד לצורך במערכת שבו מכתב כוונות ללקוח, ולא שישה מקומות או שישה פריטים, אלא ינוהל ויקוטלג באופן אחד. כל בעצם התהליך המשורשר מהמקום שבו זה פוגש את הלקוח ועד הבק אופיס, עבודה פנים ארגונית, היא קוראת על אותו פריט, ואז בעצם אני מבינה, נכון, נציג שירות יכול לראות מה קורה לפניו, הנחיות רגולטוריות, סטנדרטים
שלך וכו'. הוא יכול להחליט לא להיכנס לזה, זה בסדר. אפשר גם להנגיש לו רק את הדברים שלו, לא צריך לדעת איך מפיקים את זה, כי הוא אף פעם לא יפיק. אבל שיבין רגע מה לוחות זמנים, מה קורה, איפה, יכול להסביר גם ללקוח, יש אחריי, לתאם איתו ציפיות, מה קורה אחר כך, זאת אומרת, זה מאוד 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 חשוב.
זאת אומרת, אפילו יכול להיות שהטאבים האלה של הפריט, או הכותרות, כן, או השלבים בתוך התהליך, לא משנה באיזה מערכת, איך מנגישים אותה, הם מידע קריטי לכשעצמו, כלומר, הנציג, הוא יגיד, לא רגע, ומה קורה עכשיו? אני חתמתי, מה קורה עכשיו? אז אם הנציג מבחינתו רואה רק את הסיילו של חתימה על מכתב, הוא אפילו לא יודע להגיד מה קורה אחר כך. אבל אם הוא רואה שיש עכשיו עוד ארבע ידיים שנוגעות, וגם יש את ה-SLA, כן, את הזמן תגובה לצורך העניין, אז הוא יכול להגיד ללקוח, תשמע, אז ייקח עוד לפחות 5 ימי עבודה, כי זה עובר עכשיו לחתימה של המשפטי, ואז בתפעול יקימו לך את זה וזה, ואז יחזרו אליך מהיחידה הזאת ויגידו X. כלומר, אפשר לסגור את המעגל.
גם ההיכרות של העובדים בארגון, האחד עם העבודה של השני, לא באופן שהם צריכים לדעת עד הסוף, אבל להבין מה נעשה בכל מקום אל מול הלקוח, היא מאוד חשובה לתקשורת היומיומית. אני באמת מוצאת את הניהול ידע באמת באמת עניין הכרחי ותומך במרכזיות הלקוח בארגון ובחוויה של הלקוח.
זאת אומרת גם שלא לשמה יצא לשמה, כלומר המקום הזה שבו אני לכאורה כאילו צריך להכיל איזה מערכת ניהול ידע, אני אומרת את זה בהרבה מאוד מקרים, אמרתי את זה גם נראה לי בעבר, אבל שכאילו אתה נכנס לזה פרויקט כאילו טכנולוגי או טכנולוגי תכני, בסדר? באיזה ציר כזה, ויש לו זליגה נורא מהירה להיבטים של ארגון ושיטות, של תהליכי עבודה. כלומר, אתה לכאורה מתחיל בזה שאוקיי, זה עץ הידע, אלה קטגוריות, זה התגיעות, זה...
ישר שואלים לך, רגע, אבל יש לנו מערכת נהלים, אבל יש לנו נהלים, אבל זה לא זה.
לא, וגם אתה אומר, יש נהלים, עכשיו אתה מתחיל להסתכל סתם על מכתב כוונות הזה והשרשוב, אתה פתאום רואה בתהליך שמשהו בתהליך צריך לתקן אותו בכלל. אז זה בכלל שנייה יוצא החוצה למחלקה המקצועית, תקן תהליך עבודה, ואז חוזרים חזרה לפריט, לתוכן, לתהליך.
כולנו יודעים שהרבה פעמים יש לנו דברים בראש, וכשאנחנו ניגשים לכתוב אותם, פתאום זה מעלה שאלות לגבי התהליך עצמו. זה משהו ש... חוויתי הרבה מאוד בסלקום ובאסותה. כשאתה ניגש לכתוב דברים, פתאום אתה חוזר אחורה לשאלות מהותיות.
יסוד כאלה, כן?
נכון.
אז זה קורה הרבה, הסיפור הזה באמת שגם לתקן תהליכי העבודה, ולכן זה לא סתם התהליכים והטכנולוגיה והתרבות והתוכן, זה כאילו איזה מין מיקס אנד מאץ' כזה שמשפיע אחד על השני כל הזמן.
אני חושבת, אורטל, שדיברנו ככה על חשיבות ניהול הידע בארגונים רפואיים, אבל אי אפשר לדלג על השנתיים שעברנו בקורונה. זה היה...
היית איפה? היית באסותה?
הייתי באסותה. כמות הידע, המידע, סליחה, שנדחפה אלינו כארגון בריאות, ממשרד הבריאות,
מטורף.
הייתה... מטורפת זו המילה. וזה מידע שהשתנה כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום. עכשיו, זה התחיל, אם אתם זוכרים, של מי שהגיע ממדינות כאלה וכאלה, ואז המדינות הפכו מ-2 ל-3 ל-5 ל-7, וכל יום משתנים דברים, והנחיות פעם כאלה ופעם אחרות, וארגון של 4,000 איש, צריך לחב להעביר לו את כל הדברים האלה. אם אין לארגון מספיק את היכול, את אותם נתיבים להעביר את המידע והידע שלהם, אתה הולך לאיבוד.
וזה היה, אחר...
אני אומרת, בעיתות משבר כאלה, שהדחיפות של ניהול, של הידע, והשינויים רצים בקצב כל כך מסחרר לניהול ידע ולאמצעים האלה, יש חשיבות מאוד 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 רבה.
וזה שירת אתכם, כלומר הדבר הזה היה...
שירת אותנו מאוד 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 בעולם המוקדים שהיה לנו מערכת כזאת, וגם בתוך הארגון, שהיינו, תראי, לצורך העניין, גם את הלקוחות שלנו, את המטופלים, את המבקרים, היינו צריכים להגיד, פעם אתם צריכים להיכנס למסכה, להיכנס עם מסכה לבית חולים.
עם מלווה
או בלי מלווה. לא עם מסכות שיש להם שסתום, כן עם מסכות, כל הזמן היינו
צריכים... ולצוותים הרפואיים,
ולצוותים הרפואיים, ואתה צריך באמת לארגן לעצמך את כל ערוצי המידע שאתה מדברר בהם, אם זה IVR, אם זה אתר אינטרנט, אם זה ניידים של איזה... וכל הזמן להיות על זה, זאת אומרת, וכן, זה לא מערכת לניהול ידע, אבל זה ניהול הידע בארגון לעיתות. בדיוק. כל נושא ניהול הידע בזמן הקורונה, בארגונים רפואיים, היה באמת בשיאו.
שבאמת הקורונה אין הקדש לזה פרק ייחודי.
ומקומות כמעט שהשכילו לנהל את זה טוב, תפקדו טוב יותר.
אבל זה היה בהערכות מקדימה, כלומר, אני אגיד לך כמה דברים. אחד, א', שאנחנו אולי נאחד איזה פרק לסיפור של ניהול ידע בעיתות חירום, שזה גם הסיפור של הקורונה, אבל גם בהיבטים ביטחוניים, יש כאילו הרבה היבטים, אולי אנחנו נשקיע בזה, זה פרק ייחודי הזה, במה שנקרא באחריותי, אבל...
פיקוד העורף ידעו...
פיקוד העורף, כן, לא חסר.
לתרום שם...
כן, כן, אנחנו נעשה פה אולי איזה פודקאסט לייב, לא, נראה רעיון. בקיצור, אבל הסיפור של הקורונה, יש בו כמה דברים, ואני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת, זה לא מערכת ניהול ידע, בהרבה מקומות מסתכלים כאילו על ניהול ידע כפרויקט. אני חושב שזו הטעות מספר אחת של ארגונים, כלומר, החשיבה שאתה קונה מערכת, קונה טכנולוגיה, גם אם זה לא טכנולוגיה, גם אם זה פרויקט עכשיו של קהילות ידע, או פרויקט של להקים איזה וויקי, או לא משנה, טעות של best practice, ניהול ידע הוא לא פרויקט, וזה לא מערכת, זה מערך.
זה מערך, והוא זה שמבטיח שמירה על הנכסים שלך, על הנכס הגדול ביותר שזה הידע של הארגון.
כן, אני חושב שכאילו, קודם כל יש פה עניין תודעתי של מנהלים להבין שמדובר פה על נכס, כלומר שצריך לנהל אותו כמו שמנהלים נכסים אחרים, ושתיים שמדובר במערך, ומערך זה אומר אנשים, וזה אומר תפיסה, וזה אומר מדיניות, וזה אומר תשתיות תומכות, וזה אומר כל מה שעושים כשמקימים מערך מסודר. אז זה הערה אחת, ובקורונה, אני הייתי יועצת מובילה של מיזם הלאומי 265, לטרנספורמציה דיגיטלית בשלטון המקומי. זה לא שתפס אותנו אחרי שנתיים שהייתי שם יועצת מובילה, והקמנו את כל התשתיות ותהליכים וקהילות ידע ומאגר מידע וכולי, נכנסה הקורונה. וראינו ממש בשלושה סטים של רשויות מקומיות, אלה שנערכו מראש, כלומר לא קשור לקורונה, היה להם מוקדים, מוקדי שירות רב ערוציים, ותמיכה במדיה חברתית, ונציגים שיכלו לעבוד מרחוק וכולי, לעומת רשויות שהיו צריכות את המעבר הזה תוך כדי, כלומר רשויות שלא היה להם לפטופים, ולא היה בכלל טלפוניית IP, ולא הייתה אפשרות, ואי אפשר לקבל קהל, ואנשים ישבו בבית, כלומר נציגי המאה ושש, אז צריך לשלוח סטים של לפטופים, וחיבוריות מרחוק עם VPN'ים, ועם האוזניות, וכיסא, וכאלה, ואז אנשים מתקשרים למאה ושש, ושומעים את הילדים ברקע, שנציגת השירות שמונה וכולי, אבל באמת...
ופחות ניתן מענה.
כן, וארגונים שעשו כבר טרנספורמציה, קצת כמו אחד הפרקים שעשיתי באפריקה, שישר דילגו שני דורות קדימה, הם הקימו פשוט מוקד וירטואלי. כלומר, היה מראש, כאילו טופס דיגיטלי של פניות וכולי וכולי, שבוזר בעצם בצורה דיגיטלית למחלקות השונות. אמרו, תשמעו, אין לנו לא את הכוח אדם, לא את התשתיות הטכנולוגיות לחלק עכשיו לפטופים לנציגי שירות שלנו בבית, אז אנחנו כבר עושים דור יאללה, בוטים, ועשו קפיצה כאילו אקספוננטלית בתחום הזה. אבל עדיין, בבסיס הדברים, גם כשאתה מקים בוט או עושה את... יש את הסרט השיחה. יש הערכות, יש סטנדרטים, יש נתיבים של עבודה, יש... הם בסיסי ידע שצריכים לתמוך, צריכה להיות נגישות בכלל לדבר הזה. אז הקורונה באמת הייתה איזה אזור כזה מאוד מאתגר נראה לי לכולם.
אני חשפת הסטנדרטים של הארגונים, ממש. בהתאם להיערכות שהם עשו קודם.
ממש. תגיד, אז אמרנו, אז היינו בעשותה, הגענו לטריה, ואמרת שנה וחצי, ועכשיו מה?
ועכשיו החלטתי שאני יוצאת לדרך עצמאית חדשה, כיועצת מומחית בתחום חוויית לקוח ומטופל. זה מגיע מתחילת השיחה שלנו, של מהסימון שנפל. אז אני חושבת ששם הערך המוסף הגדול ביותר שאני יכולה להביא גם לשותפים, ללקוחות, וגם לעצמי. זה המקום שאני הכי נהנית בו, והכי מרגישה בו בטוחה.
מהמם, אז אף הצלחה גדולה גדולה, ויזכו, מה שנקרא מי שזה. ועל שאלה האחרונה שאנחנו כך עושים עם כולם, ואצלך זה יהיה מעניין גם נראה לי, זה אם לא היית מומחית בשירות לקוחות, חוויית לקוח, חוויית מטופל, באיזה מקצוע היית?
אדריכלית.
וואלה, תגידי על זה מילה.
אדריכלות מבחינתי היה סוג של חלום. עכשיו יגידו לי, לא מאוחר להגשים חלומות, מבחינתי זה מאוחר כבר, אבל...
רק הלימודים זה 5 שנים, לא?
בדיוק. כן. אז האדריכלות מבחינתי משלבת את החלקים המתמטיים, הנדסיים, עם תשוקה מאוד מאוד גדולה לנראות ואסתטיקה.
ויצירתיות.
וזה, אלה המקומות שאני ככה מאוד מאוד אוהבת.
מגניב.
אז אני עדיין, כל הפייסבוק שלי על משרדי האדריכלים שאני עוקבת אחריהם ומסתכלת על עבודות שלהם, אני מאוד מאוד אוהבת לי, מאוד מאוד אוהבת ארכיטקטורה ועיצוב פנים.
אבל
אני כנראה לא אסוף בזה.
אבל יש משהו בעיצוב של חוויית לקוח, אגב ארכיטקטורה ועיצוב של תהליכים וזה, שאולי מתכתב עם זה באיזשהו אופן, במובן כאילו של תהליכים ועיצוב החוויה.
של יצירה.
ויצירה.
זה בהחלט. אבל אם לא הייתי, הייתי אדריכלית.
אדריכלית. אחלה. יעל, היה תענוג ומרתק
ממש. תודה גם לי. תודה רבה להזדמנות. תודה שהזמנת אותי.
בהצלחה רבה.
תודה.
יאללה, נתראה.